לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך 9 למאי 2024, בין השעות 7:30 ל-11:30, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, ציור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו לשיחה. כולם יודעים שיש דבר כזה קבלה, אבל גם יש דבר כזה קבלה. מה ההבדל בין קבלה לקבלה, ומה הרעיונות המרכזיים של בעל הסולם, אחד המקובלים הגדולים של המאה ה-20, ומי שפירש בעצם את ספר הזוהר, לאדם המודרני. כדי לדון בסוגיות המרתקות האלה, הזמנתי את הרב אברהם גוטליב. אין יותר מתאים מהרב אברהם גוטליב, שהוא היה תלמיד של הבן של בעל הסולם, יש לו ערוץ טיק טוק מצליח עם עשרות אלפי עוקבים, והוא בעצם מנסה להעביר רעיונות קבליים לציבור רחב. בין היתר דיברנו על האותנטיות של הרעיונות האלה. האם משהו מעביר בטיק טוק לכולם, זה רעיונות קבליים, או שהוא בעצם עושה פירוש שיהיה יותר קל ונעים לשומע המודרני החילוני. בנוסף דיברנו על בעל הסולם, מי הוא היה ומה זה הדמות הזאת. מצד אחד הוא היה חרדי מאוד, מהצד השני הוא נטע לקומוניזם ורצה להפעיל במדינת ישראל שיטה קומוניסטית. יכול להיות שהתלמידים שלו לקחו פן אחד שלו ובעצם ויתרו על פן אחר, וככה זה קורה תמיד עם דמויות שגדולות מהחיים, כמו הרב אברהם יצחק הכהן קוק. לפני שאנחנו מתחילים את השיחה, חשוב לי מאוד להגיד, אם זה פעם ראשונה שלכם בערוץ, אנחנו לא עושים פה ראיונות, אנחנו עושים פה שיחות, ושיחות בווייב מיוחד. אם אתם רוצים לשמוע את הרב גוטליב בנפרד, יש המון ערוצים, יש לו ערוץ יוטיוב וטיק טוק שאתם יכולים לשמוע אותו בנפרד. כאן הבאנו את הרב גוטליב כדי לדבר איתו על סוגיות רציניות, ולאמת אותו עם כל מיני ראיונות אחרים. אז זאת שיחה שבה אני מדבר הרבה. אם זה לא מתאים, אתם מוזמנים לשמוע דברים אחרים, או לשמוע את הרב גוטליב במקום אחר. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, לקוראים רועי, ובערוץ הזה אני מדבר עם טובי החוקרים מהארץ ומהעולם על נושאים מרתקים, כמו מדע, קבלה, היסטוריה, אינטליגנציה, אינטליגנציה מלאכותית, ועוד כהנה וכהנה. אם השיחה הזאת נראית לכם מעניינת, ואני מזכיר, זאת שיחה, לא ראיון, שיחה שבה אנחנו מנסים לאמת ולברר בצורה יסודית עמדות משמעותיות. אם השיחה הזאת מעניינת אתכם, אתם מוזמנים להיכנס לערוץ, לראות מה עוד אנחנו עושים, להיכנס לטלגרם, אנחנו עושים גם מפגשי עוקבים, אתם מוזמנים לעקוב. השיחה הזאת היא בחסות החנות של העולם של יוזביץ', יש לנו ספרים, יש לנו קורס בינה מלאכותית, ויש לנו קורס הצלחה בלימודים, כל הדברים האלה נמצאים גם בתיאור הסרטון. ועכשיו, הרב אברהם גוטליב. בוקר טוב לרב גוטליב, מה שלומך?
ברוך השם, תודה שזימנת אותי, רועי.
כן,
האמת היא זה...
אז אנחנו נראה לי ששווה לדבר על דמות אחת מרתקת במינה, שבאמת עושה שינוי אולי בעולם היהודי במאה ה-20, והיא פחות מוכרת, והדמות היא הרב אשלג, הרב אשלג האבא, מחבר של פירוש הסולם לזוהר. הוא בעצם, אתה לומד אצל הבן שלו, אבל הקבלה של הרב אשלג נחשבת היום אולי כענף המרכזי ביותר של הקבלה, ומה שאנחנו, מה שמעניין אותי לדעת זה עד כמה היום אנחנו ממשיכים את תורת הרב אשלג, וכמה היום אנחנו ממשיכים איזשהו פירוש מסוים של התורה של הרב אשלג. אז זה נראה לי יהיה פחות או יותר גבולות הגזרה של השיחה שלנו. יש לך ספר, אתה מפרסם ספר ביוגרפיה, כן, שנקרא בלבב שלם, שזה בעצם ביוגרפיה גם של הרב, גם של הרב אשלג עצמו, וגם של הבן שלו, כן? זאת אומרת, גם קוראים לו, שכחתי, אחד ברוך, אחד הרב יהודה אשלג, נכון? איך אני, שנגיד את זה נכון? ואחד הרב ברוך אשלג?
רב יהודה אשלג זה בעל הסולם, זה האבא, ורבי ברוך שלום זה בנו, ואצלו הייתי 14 שנה.
יצקת מים על ידיו, וזה כבר אומר שהיא הולך להיות פה יותר מעניין. אני רוצה להתחיל בשאלה אחת שלפי דעתי היא נורא מעניינת, והנושא הוא קבלה אותנטית, כן? אנחנו יודעים בעולם שלנו שיש קבלה ויש קבלה, כן? מדונה לומדת קבלה, יש את כל הנושא הזה של הרב ליטמן וכל מיני דברים כאלה, ובסופו של דבר לציבור יש איזושהי תחושה ש... זה לא בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, מה שמדונה לומדת, כנראה זה איזשהו לא יודע מה, כמו שאני אלמד את תורת המזרח, לקחו איזה נושאים או רעיונות או פילוסופיה מתוך תורה סודית, תורה מעניינת, תורה שיש בה הרבה מאוד אספקטים של לעשות, ובעצם עיכלו אותם עבור אנשים מודרניים. אתה גם רואה איזושהי הבחנה בין קבלה אותנטית לבין גרסת פלקט של קבלה?
כן, ודאי. קבלה אותנטית היא מדע עצום, פיזיקה של רוחניות. מדובר בכללי על 125 מדרגות רוחניות, חמש עולמות, בתוך כל עולם חמש פרצופים, בתוך כל פרצוף חמש ספירות, ויש שם המון המון התרחשויות, והכל בנוי על עקרונות וחוקים ומשפטים ואידיאולוגיות, וזה דבר מאוד מאוד מסודר, עמוק ואוקיינוס. אז זה הקבלה האותנטית, זאת אומרת, הזוהר הקדוש, כתבי הארי, ובעל הסולם אחריו, אז זה אנשים יכולים ללמוד שנים רבות, ועל ידי הלימודים הללו הם קונים כלים להבין את כל התורה האחרת, את התנ"ך, את הש"ס, את המדרשים, את המוסר, החסידות, הכל מקבל אור הרבה יותר פנימי, נפשי, ובעניין הזה לא הרבה אנשים מוכנים להשקיע, כי זה באמת עבודה ולימוד של שנות חיים. מה שאתה אומר קבלה, אז עניין של הנגשה, לקחת עקרונות ולהנגיש אותם לציבור הרחב, בכדי לנסות לקרב אותם גם לעניין של ואהבת לרעך כמוך, לעניין של לא לעשות מה שאני רוצה, לא להיות אגואיסט אלא אלטרואיסט, ומנגישים את זה, ועל זה יש קונצנזוס בעולם. גם אצל הגויים יש עניין של ואהבת לרעך כמוך, לא להיות אגואיסט אלא אלטרואיסט, ויחד עם זה גם יש כל מיני הנגשות שונות, למשל להתייחס לתורה יותר באופן פנימי ולא באופן חיצוני, כאילו לא לפרש את התנ"ך בתור ספר היסטוריה בלבד, אלא שהוא בעצם ספר הדרכה בעבודה עצמית, ובעל הסולם גרס שכל התנ"ך כולו נמצא בתוך אדם אחד סינגל, זאת אומרת שבעצם כל אדם צריך לעבור את התרחישים הללו שכתובים בתנ"ך. אז גם כאן יש הנגשה רבה, ותוכנים את הדבר הזה בצורה שהיא תהיה יותר ויותר פופולרית, ויותר נגישה ויותר קלה להתחברות. הסיבה היא פשוטה מאוד, בגלל שבעל הסולם כתב בכמה וכמה הזדמנויות, שעד שחוכמת הקבלה לא תתפשט בכל חלקי עם ישראל, בהמון עם, אז אין מה לדבר על הגאולה.
אוקיי, אז בוא רגע נתקדם ממה שאמרת עכשיו, כי עושה רושם שאם אני מדבר על קבלת הארי, שהיא באמת מאוד מורכבת ומדברת על איך העולם העולמות העליונים שולטים, או איך השפע עובר, זה דבר מורכב מאוד, ואנשים לא באמת יכולים ללכת ולהבין, בייחוד את המשמעות הפנימית. עושה רושם שעבודת היוטיוב שלך, או העבודה שבעצם הפכה אותך לדמות ציבורית בישראל, היא לא שמה, היא יותר בלקחת רעיונות כאלה, של מתוך, אתה יודע, מתוך סט הרעיונות הקבליים הגדולים, לנסות לקחת רעיונות שבין היתר ציבור מודרני יותר יכול להכיל ולהקל, ולהנגיש להם את זה. אז בהקשר הזה, אני לא מדבר על לימוד התורה שלך, כן? אבל הפרסונה, לא נגיד, הציבורית, הולכת לכיוונים האלה, נכון? והשאלה, אם אני אומר כזה דבר, אם אני מעליב אותך בכלל.
ממש לא. זה דבר שאני עושה בדעה צלולה, ומתוכנן לחלוטין. מי שרוצה לקבל אותי קצת יותר פנימי ויותר אותנטי, מוזמן ב-4 בבוקר כל יום, 7 ימים בשבוע. אז אנחנו לומדים את הקבלה עצמה, לעומקי עומקים, והוצאנו יותר מ-40 ספרים. 40 ספרים הללו, חלקם הגדול, הוא הקבלה האותנטית, והוא מיועד לגברים ונשים שמוכנים להשקיע את שנותיהם בלימוד, לימודים. יש גם חלק מהספרים הללו שהם ספרים בעבודה עצמית, אבל גם שם העבודה העצמית האותנטית היא לא כל כך ורודה, זה יותר דומה לספרטה.
אני חושב שאתה צודק ב-100%. אני חושב שאתה צודק ב-100%, וזאת מבחינתי נקודה שהיא מאוד משמעותית. אני הגעתי אליך, יש לי חבר טוב שהוא גם יוגיסט וגם פרופסור למתמטיקה, ואמר לי, תקשיב, אני שומע את הרב אשלג וזה נפלא ונהדר, והוא בגדול לא שומר תורה ומצוות במתכונת הקלאסית, ועושה רושם שהאינטרפטציה שלו, זאת אומרת, אם הרב גוטליב נותן איזה שהם רעיונות רציניים, והרעיונות האלה הם רעיונות שמעדדים בנפש של אותו חבר טוב וחכם ומשכיל, אבל הרב גוטליב חי חיים שפועל יוצא של הרעיונות שלו, שהם מאוד שונים מהחיים של חבר שלי, כן? הרב גוטליב הוא עדוק במצוות, הוא קם ב-4 בבוקר, הוא הולך למקווה, לא יודע מה, כן? החיים של הרב גוטליב שונים מאוד, ולכן אם חבר שלי לוקח רק איזה שהם כל מיני רעיונות פילוסופיים כאלה שאין להם השלכה בעולם המעשה, או בוודאי לא כמו שאצלך, אולי הוא ואתה לא מדברים על אותו דבר.
יש מאמר שבעל הסולם כתב, והוא נקרא מצווה אחת. ושם במאמר הזה הוא כותב על הציבור שהוא לא קשור לתורה ומצוות, והוא אומר בכדי לחבר אותם, אז בשלב ראשון צריך להפסיק לדבר איתם על תורה ומצוות, רק על מצווה אחת, מצוות ואהבת לרעך כמוך, על זה יש לדבר איתם, כי על זה יש קונצנזוס גמור גם אצל הגויים. עכשיו אנחנו מתחילים ללמד את זה, וגם זה אנחנו מלמדים את זה בצורה הקיצונית ביותר שרק אפשר. אומרת, למרות שאני מלמד בקיבוצים רק את זה, אבל אני מסביר בדיוק בדיוק למה התכוון המשורר. הוא לא התכוון רק לעשות סנדוויצ'ים לחיילים, הוא התכוון לאהבה ממשית תאורה, נטולת אינטרסים. ואת זה אני כן מסביר, ואני אומר שאם לא נגיע לזה אנחנו נתפרק. כי אי אפשר מכל מיני מטרות בינוניות להגיע רחוק, אלא אנחנו צריכים לשים את הרף הכי גבוה שרק אפשר, ולנסות לשאוף לשם. אבל בעל הסולם בפירוש כותב שזה מה שצריך לעשות. כלומר, אתה מביא לאנשים את מה שהם יכולים לקבל ולהכיל. כמו עם ילדים. אתה לא יכול לזרוק על ילדים את כל המסע. אתה מתחיל איתו לפי רמתו ולפי גילו. עכשיו, אם הבן אדם מתחיל לגלות עניין, והוא רציני, והוא מבקש עוד, אז מתחילים לחבר אותו. ולאט לאט, גם בקיבוצים, מה שאני עושה, זה דבר אחד, אני מסביר את ואהבת לרעך כמוך בשיא הקיצוניות שלו, אבל אני גם למשל מתחיל להסביר שבת, ואיך שבת קשורה לואהבת לרעך כמוך. או איך תפילין קשורים לואהבת לרעך כמוך. מכיוון שואהבת לרעך כמוך יש על זה קונסנזוס, אז אני מתחיל להראות להם שבעצם רבי עקיבא, שאמר שואהבת לרעך כמוך, זה הכלל המרכזי בכל התורה כולה ובכל היהדות. אז אם ככה, את צריכים להבין איך תפילין קשורים לזה, ויד שופר קשורה לזה. וככה אני מתחיל לסבר את אוזנם, ולהראות להם שגם שאר המצוות הן קשורות, זה לא מנותק בכלל. עכשיו אני אומר שהבחירה בידם. זאת אומרת, מי שרוצה לעבוד רק בואהבת לרעך כמוך, נאמר כפשוטו, אז בסדר. אני מביא בכל מקום שאני מדבר את אחד מהחוקים היסודיים בחוכמת הקבלה, אין כפייה ברוחניות. רוחניות וכפייה זה שני דברים סותרים לחלוטין.
אנחנו עוד מעט נגיע לזה, כי אני חושב שזה חשוב מאוד.
יש לכל אדם בחירה, אתה יכול לבחור, אתה רוצה להתקדם יותר, בבקשה, זה מפחיד אותך, אז תישאר במה שאתה כן יכול.
אוקיי, אז בעצם אם אני מבין נכון, כאילו כמו שאנחנו אומרים, בא חזקיה ומידן על אחת, שזה צדיק באמונתו יחיה, וגם זה היה מורכב מדי, עד שהורידו את זה בעצם לבאבת על רעך כמוך, זאת אומרת, להעמיד את כל התורה, לפחות במהות שלה, על עיקרון אחד, לא היה ואהבת על רעך כמוך, הגמרא אומרת שזה צדיק באמונתו יחיה, אבל אתה אומר, אנחנו, כמו שהגמרא אומרת, גם זה לא הצליחו, ולכן הרעיון הזה הוא רעיון שהוא מכונן, אנחנו מכירים אותו מרבי עקיבא, והנושא המשמעותי זה שחוכמת הקבלה, יותר מכל פילוסופיה דתית אחרת, יכולה ויש לה את היכולת להסביר איך דברים שלכאורה לא קשורים לבאהבת לרעך כמוך, כמו, נניח שבת זה עוד יחסית פשוט, אבל תפילין בוודאי זה קצת יותר מורכב, איך הדבר הזה קשור, אבל שוב, מי שרוצה להתקדם איתי יותר, יתקדם איתי יותר, ומי שרוצה להתקדם פחות, יתקדם פחות. זה בעצם מה שאנחנו אומרים. יש
אומרת,
סיפור...
אני אלך שלעצמי מנהל אורח חיים חרדי לגמרי, ובית המדרש שלי זה בית מדרש בהגדרה, הוא בית מדרש אורתודוקסי חסידי, והילדים שלי קיבלו חינוך חרדי, והנכדים שלי כולם לומדים במוסדות דוברי יידיש.
זה גם אגב שאלה מעניינת, כן, עד כמה, עד כמה,
אבל מכיוון שאני מרגיש שליחות גדולה, גדולה מאוד לגבי עם ישראל, ואני מרגיש אחריות גדולה מאוד, אז אני הולך לעם ישראל, ברור שאני לא מנחית אליהם את הדברים שלי.
לא, סתם שאלה שנגיע אליה עוד רגע, אתה יודע, הרי יש את הוורט הידוע מאיפה הציווי של ללכת עם כובע, כן? אז כתוב, וילך אברהם, נו, איך היא תמצא שאברהם אבינו הלך בלי כובע? האם, איך שאתה תופס את זה, כן? וזאת עוד פעם, רק שאלה טיזר, כי אני אגיע אליה יותר מאוחר. מה שאתה עושה, או מה שהנכדים שלך עושים, האם זה המשך, כפי שאתה תופס את זה, של בעל הסולם, זאת אומרת, המשך של דרך החיים שלו, או שזאת אינטרפטציה שלך למה שבעל הסולם עושה? רק ברמה של אורח החיים.
אורח החיים של בעל הסולם עצמו, היה אורח חיים חרדי לחלוטין, מדקדק בקלה כחמורה, ואותו דבר מורי ורבי זצל, אותו דבר.
אז יש לנו כמה מחלוקות. זאת אומרת, שוב, אני חושב שהנקודה היא לגבי, האם, אני חושב שאורח חיים חרדי אינו זהה למדקדק כקלה וחמורה. זאת אומרת, בן אדם יכול לדקדק קלה כחמורה, אוקיי? וזה עדיין לא מגדיר אורח חיים חרדי. עוד מעט אנחנו ניתן כמה דוגמאות של בעל הסולם, אני אשמח אם תוכל להתייחס. יש סיפור מפורסם, בואו נתחיל מזה, לא מצאתי אותו בביוגרפיה, שהוא הרב מגיע לישיבת חובת הנער, שזה סניף של בית אל, ושואל את המקובלים שם, כן, מה אתם לומדים? ומראים לו מה אתם לומדים, ואז הוא אומר, מה המשמעות של זה? ואומרים לו, אין משמעות, זה המשמעות, מה שעושים זה, מפה לפה, משם לפעם, והוא צועק עליהם.
זה כתוב בספר.
כן, אז אני לא אמרתי שזה לא כתוב, כן, אני אמרתי שאני לא מצאתי את זה, רציתי עכשיו לצטט. ובעצם הרב בעל הסולם מביא משמעות. עכשיו, אני אתן איזשהו רעיון כללי ותגיד לי, ונגיע משם. יש את המשמעות, מה שנקרא עולם שנה ונפש, אז השנה זה בעצם איזושהי משמעות היסטורית שאולי לרמח"ל יש, עולם זה באמת יותר קבלת הארי, איך העולמות העליונים משפיעים על העולמות התחתונים, אבל חלק גדול מאוד מהחידוש של בעל הסולם, לפחות אצל המחקר, זה בנפש, כן? זה בפרשנות הנפשית לעולם הקבלה, מה שאתה מדבר על אלטרואיזם, על ארבעת הרמות, מילד שמקבל על מנת לקבל, דרך זה שהוא משפיע על מנת לקבל, דרך זה שהוא משפיע על מנת להשפיע, ועד שהוא מגיע בסוף של הסוף ללקבל על מנת להשפיע, ואז הוא מקבל בתארה. אז קודם כל, האם יש לך, כאילו, האם אתה יכול על זה טיפה להרחיב, והאם אתה מסכים איתי שעיקר החידוש של בעל הסולם זה בנפש, כן? זאת אומרת, זה בפרשנות הנפשית לתורת הקבלה.
בהחלט שאני מסכים איתך. זאת אומרת, בעל הסולם כתב לתלמיד שלו שנתגלגלה בו נשמת הארי הקדוש. והוא ישב וכתב ביאורים מתוקים ונפלאים לתורת הארי הקדוש. אנחנו עוסקים בזה עשרות שנים, ואנחנו רואים את הנפלא, את השיטתיות, את המטאוריות, זאת אומרת, הוא פשוט העיר את כתבי הארי הקדוש בצורה נפלאה מאוד, בשפה ברורה, מונגשת, הוא פתח את הדברים לנושאים שונים ובאר אותם הכל לפי תורת הנפש. הוא כתב ספר בשם תלמוד 10 הספירות, יותר מ-2000 עמודים, ולקח מכל כתבי הארי הקדוש וסידר אותם למין מסכת כרונולוגית שיש בה 17 חלקים, וזה פשוט נפלא מאוד מה שהוא עשה. ואחרי זה הוא באר את הזוהר, והוא אמר למורי ורבי זצ"ל, אנשים חושבים שהחידוש הגדול שלי זה ביאור חוכמת הקבלה, וזה לא נכון. למרות כל המיוחדות האדירה הזאת, הוא אמר שזה לא החידוש הגדול שלי, אלא המוטיבים לעבודה עצמית שהוא הביא. כלומר, לקח את כל חוכמת הקבלה ותרגם אותה לשפה של עבודה עצמית, וזה החידוש הגדול, ועם זה אפשר לשנות את הפרט וגם את הציבוריות הכללית. כותב באחד מהכתבים שלו שמן הראוי שמנהיגי המדינה ילמדו את התורה הזאת, כי על ידה הם ידעו להנהיג את המדינה בצורה הרבה יותר מדויקת ואמיתית.
אז זה באמת מדהים הנושא הזה. יש איזה משפט שהבן דוד של הרבי מלובביץ' האחרון שאמר שבלי ללמוד גמרא אתה לא יכול להיות יהודי, אבל בלי ללמוד קבלה אתה לא יכול להיות בן אדם. הנקודה המרכזית היא שיש משהו אוניברסלי בקבלה, פשוט אוניברסלי בקבלה, שתקף לכולם, וזאת הסיבה שיש הרבה מן המשותף בין הקבלה ובין חוכמות המזרח, שהרי ידוע בתלמוד שבאים לרבי שמעון, מחבר הזוהר לפי המסורת, ואומרים לו, שמענו את חכמי קדם, חכמי המזרח, והם אומרים דברים דומים למה שאתה אומר. אמר להם רבי שמעון, לכן אסור ללמוד מהם, כי אתה לא תראה איפה השינוי ואיפה פה. ולכן הנושא הזה הוא נושא חשוב מאוד, זאת אומרת, עולם הקבלה זה עולם שבעצם נוגע באיזושהי אמת אוניברסלית אנושית. ואני חושב שאפשר לראות את זה אצל הרבה מאוד אנשים שחזרו מהמזרח ומצאו את הדרך שלהם לידו דרך הקבלה. אני רוצה לשאול...
ואני,
כן, סליחה.
אני מוסיף רק שבעל הסולם כותב שרק מי שאינו שפוי בדעתו סבור שהעניין של הדבקות האלוקית מיועד אך ורק לעם ישראל, כאילו שיש לה הקדוש ברוך הוא איזושהי העדפה לאומית. בעל הסולם שולל את זה בתכלית השלילה, והוא אומר שרק מי שאינו שפוי בדעתו יכול לחשוב כזה דבר, אלא עם ישראל בגלל שתי סיבות, הוא אמור להיות ראש גשר, אבל ראש גשר גם לכל האנושות כולה, ולהביא את כל האנושות כולה לדרך חיים כזאת, שגם כלל האנושות יוכלו להגיע לדבקות בבורא.
בהקשר הזה חשוב להגיד שני דברים. א', זה אחד המחלוקות המרכזיות גם אצל אנשים המודרניים בין הריהל, בין הכוזרי ובין הרמב״ם. קחו את הכוזרי וקחו את מורה נבוכים, היחס לגויים הוא מאוד מאוד שונה שם, ובאיזושהי טרמינולוגיה מודרנית ניתן להגיד שהביטוי עם סגולה, כן, הוא בעצם עם נבחר, זה משהו שהאוזן המערבית המודרנית קשה לה להכיל, אבל ניתן לחשוב על זה כמו על חניך תורן, כן, חניך תורן בטירונות, הוא באמת החניך הנבחר, רק זה סיוט מארץ הסיוטים. זאת אומרת, אתה נבחרת כדי לנסות להעביר איזשהו מסר, ולא בגלל שאתה כזה טוב, כמו שאלוהים אומר, לא מרובכם ולא מזה שאתם טובים, בחרתי אתכם. השאלה שאני רוצה
נכון,
לשאול,
אז כן,
אנשי שאני רוצה
הבעל
לשאול,
הסולם כותב שפשוט אנחנו, כאילו מבחינה גנטית יש בנו מוכנות יותר לאהבה טהורה, וגם בגלל רוב האיסורים שעברנו, אבל זה לא, זה בשום אופן לא מקנה לנו מונופול על העניין של הדבקות האלוקית. ואם אתה רוצה לדעת, השתתפתי בכינוס ערבי יהודי בחיפה לא מזמן, ואני אמרתי שם, הבאתי את עתה בחרתנו מכל העמים, ואמרתי שהאלוקים, כמו כל אבא, רוצה את המשך המין שלו. כל עץ מנפיק זרעים, הכל רוצה המשכיות, וגם האלוקים רוצה המשכיות של המין שלו. אז המין שלו מוגדר בשם הטוב והמיטיב, ומי שיכול לקנות את הסגולה הזאת של הטוב האמיתי, אז בשפה סימבולית קוראים לו ישראל, כלומר ישר אל. אבל אם הערבים יקנו את היכולות הללו, אז גם הם נכנסים לקטגוריה של אתה בחרתנו מכל העמים, כי זה לא עניין לאומי, אלא זה ענייני. את הערך הזה הוא בוחר. הערך הזה קוראים לו ישראל. מי שיקנה את הערך הזה, הוא מתחבר לבורא.
זה אחד הדברים, זאת, הרבה פעמים דיברו על הרב פרומן, כן, שבצד אחד, אתה יודע, דיבר עם אחמד יסין וכל מיני דברים כאלה, אבל הנקודה המרכזית גם אצל הרב פרומן הייתה ששלום בין יהודים וערבים יהיה רק על בסיס דתי, שמבינים שמדובר בעצם באותו אבא. אני רוצה לשאול אותך שאלה שהיא חוצה את הנושא הזה. באמת המשמעות, ואתה גם מדבר על זה בסדנאות שלך ובהרצאות שלך, על העבודה העצמית, ועל זה הספרים, ועל הנושא האלטרואיסטי, ומה המשמעות שלו, ועל ואהבת לרעך כמוך, ועל הרעיון הזה שאנחנו רוצים גם להשפיע על מנת להשפיע, זה דבר גדול, אבל בוודאי שלקבל על מנת להשפיע זה דבר מורכב מאוד, שהוא לא מוכר בטרמינולוגיה המודרנית. אבל יש עוד שני ענפים פה. אחד זה המישור של החברתי, והשני זה המישור הפוליטי, כן? זאת אומרת, יכול להיות שהרב באמת דיבר למנהיגי המדינה ללמוד קבלה, אבל איפה הצד הפוליטי-חברתי שהוא יותר גדול מהצד האישי, כן? לצורך העניין, הרב קוק לוקח את התיאוריה הקבלית ומפתח אותה למודל פוליטי, כן? האם המודל הפוליטי של ממשיכי דרכו זה מה שהוא חשב? זאת היא שאלה מעניינת, כן? אבל השאלה היא, איפה המימד הפוליטי כתבים של הרב הסולם, או שאת אומרת, תקשיב, באמת המימד ההיסטורי-פוליטי הוא יותר חלש שמה, והמימד הנפשי ואולי חברתי, מה שאתה עושה, זה מימד שהוא יותר משמעותי וחזק.
מבחינה פוליטית, אז אני סבור, על בסיס הזוהר הקדוש כמובן, הזוהר אומר ש כולנו בנויים משני הופכים, שזה נשמה וגוף. זאת אומרת, בכל אטום יש שני הופכים שנקראים בורא ונברא. זה רצון להשפיע וזה רצון לקבל. זה אברהם ויצחק והאמצע. הסינכרון שלהם. שקוראים לו יעקב. והפסוק אומר, תיתן אמת ליעקב. משמעות היא שהאמת היא באמצע. ואם הולכים בצד ימין בלי שמאל, זאת אומרת, בורא בלי נברא, או רוחניות בלי גשמיות, או איש בלי אישה. כל הזוגיות שאנחנו מכירים, זה בא מה-DNA הזה של שני ההופכים הללו, בורא ונברא, כוח נתינה וכוח קבלה. זה איש ואישה, זה שכל ורגש, זה דתיים ולא דתיים, זה סטרייט ולהט"ב, זה גברים ונשים, זה ספרדים ואשכנזים. כל האיברים הזוגיים שלנו בגוף, זה נובע מזה, כך אומר הזוהר. לא יעלה על הדעת לקיים ימין בלי שמאל, או שמאל בלי ימין. ימין בלי שמאל, קוראים לזה בזוהר קליפת ישמעאל. זה קליפה, זה ריקבון. שמאל בלי ימין, קליפת עשיו. גם זה ריקבון. אלא מה?
אגב, אני רק רוצה לחדד, סליחה, כבוד הרב, אני רק רוצה לחדד את מה שאתה אומר. השמאל בלי ימין, עשיו זה הנצרות, זה בעצם רק החסד, אוקיי? חסד שאין לו גבולות.
הפוך. השמאל בלי ימין, הפירוש הוא שהרצון לקבל יותר מודגש. והימין בלי שמאל זה שהרצון להשפיע יותר מודגש. והסימן הזה, מה הסימן? הסימן הוא שאם תבדוק את כל ההמצאות והפטנטים שיש בעולם, מקבלי פרס נובל וכדומה, רובם שייכים לעולם המערבי. אני חושב שמעט מאוד שייכים לעולם המוסלמי. זה אומר שבגנים של העולם המוסלמי יש יותר בחינה שנקרא לזה שמח בחלקו. הסתפקות במועט, יותר שמרנות, אנחנו גם משייכים את זה לרצון להשפיע.
אגב, פירוש המילה אסלאם הוא להיכנע לאל, בעוד פירוש המילה ישראל זה לריב עם אלוהים, כן? זאת אומרת, האסלאם במשמעות האטימולוגית שלו נכנע לאל.
כן, וישראל זה ישר אל.
או נלחם עם האל.
ישר אל.
או שרית עם אלוהים. כן.
שרית עם אלוהים, הכוונה עם מלאכו של עשיו. איתו הבלגן. לא עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו, הנצרות, העולם המערבי, זה סוג של עיר ללא הפסקה. אתה רואה, הכל בא משם. הטכנולוגיה והרפואה והתחפורה וכלי נשק וחלליות, זה עיר ללא הפסקה. זאת אומרת, הרצון לקבל הנאה ותענוג בוער שם על אש גדולה יומם ולילה. זה, ככה הזוהר מסתכל על זה. בכל אופן, לגבי השאלה שלך על פוליטיקה, אני סבור לגמרי שהימין זה שגיאה והשמאל זה שגיאה. אני חושב במפה הפוליטית שניהם שגיאה, כי האמת היא באמצע, ומבחינת ההסתכלות הפוליטית שלי, אז ההסתכלות היא תמיד לפי קו התורה באמצע. זאת אומרת, מצד אחד שלום עם הערבים, מצד שני גם התנחלות בחלקי ארץ ישראל. באמצע, לקיים את הדברים באמצע. לא ללכת רק לצד הזה ורק לצד הזה, אלא בכל דבר ודבר אנחנו חייבים לחפש את הקו האמצעי שייתן רוגע ואיזשהו מילוי לכל הצדדים. זה דעתי, רוצה בכל נושא ונושא.
אז אני לא הצלחתי להסביר את עצמי. קודם כל, חשוב לי בעצם לתת את, היה לאחרונה את, ה, את, את, את הדברים של הקוצקר, כן? שנתן בפרפרזה על דרך, על שביל הזהב של הרמב״ם. אז שאומר שצריך ללכת באמצע, אמר הקוצקר, שהוא עוד פעם, פילוסופיה חסידית קיצונית משהו, כן?
סוסים הולכים באמצע.
יפה, רק סוסים הולכים באמצע, בני אדם צריכים לקחת צד, זה משהו אחד, והדבר השני, זה פחות מה שעניין אותי לגבי מה, לגבי המערכת הפוליטית הישראלית, למי להצביע. אותי עניין, האם יש לקבלת בעל הסולם, מימד שהוא, מה המשמעות הפוליטית של עם ישראל? זאת הנקודה. זאת אומרת, הרב קוק אומר, או אפשר לקחת גם את רמחל, אם תרצה, כן? יש איזושהי משמעות, אנחנו לא כמו תורות הסוד של המזרח, שיכולות להיות אינדיבידואליסטיות, אלא אנחנו, תורת הסוד היהודית, שמה על השולחן משהו שהוא ברמה של כלל ישראל. אוקיי? ולכן יש משמעות, כן? היסטורית, פוליטית, במובן הזה של אור לגויים, כן? לא האם אני צריך, איך אני פותר משבר כזה או אחר. האם יש משהו גדול יותר במהו החזון הפוליטי של העם היהודי בארצו, לפי תורת הסולם? זאת השאלה שלי, או שתגיד, תקשיב טוב, הרב יתעסק בעיקר בצד הנפשי.
מה שאני מבין זה ככה. א', על ידי יישום העקרונות של חוכמת הקבלה, אז חוכמת הקבלה מבטיחה את גמר התיקון של האדם האינדיבידואלי, כל איש וכל אישה. ב', חוכמת הקבלה מחייבת לנהל עיר מוניציפלית ולנהל מדינה לפי העקרונות של חוכמת הקבלה. וזה צריך לגלוש לכלל האנושות. בעל הסולם כותב שהעולם חייב להיעשות סוג של כפר קטן, כלומר עם הנהגה מרכזית אחת לכל העולם כולו, על בסיס של ואהבת לרעך כמוך. כמובן כל עם יוכל להישאר עם התרבות שלו ועם הנהלים שלו, לא קוראים פה לכולם להתגייר, אבל הנקודה היא שחייב להיות שיתוף פעולה בכל המערכות כולם, גם בקנה מידה עירוני, כלל ארצי וכלל עולמי. שיתוף פעולה בין כל מנהיגי העולם, על הבסיס הזה של ואהבת לרעך כמוך, לעשות שיתוף פעולה. הוא כתב הרבה מאוד כתבים שזה תופניות לדור האחרון. הדברים הללו לא כל כך פורסמו אצלנו, אבל יש לי אותם, והוא פשוט עשה תוכניות עם סעיפים, איך אנחנו אמורים לנהל את המשטר הזה. אחד מהדברים היפים שהוא כותב, זה ביטול משטר הכוח. כלומר, בדור שיחונך על פי חוכמת הקבלה, לא אמורות להיות לא משטרות, לא יסם, לא ימם, לא בתי משפט, לא בתי כלא, וגם לא צבא, שום אלמנט של כוחניות, אלא רק סוג של בתי ספר והסברה.
זאת נקודה שהיא בעייתית מאוד מבחינתי, ואני אנסה להגיד אותה או לשאול אותה עם כל הזהירות והכבוד הראוי. בסופו של דבר, הרב אשלג היה קומוניסט, כן? עכשיו, יכול להיות שהוא לא ראה עין בעין עם רוסיה, והוא קרא לה מעצמת הרשע, ולפי חלק מהאגדות הוא תרם לזה שהרגו את סטלין, ולפי חלק מהאגדות זה הרבי מחבד, אבל בסופו של דבר, הכתבים שלו, יש לו נטייה קומוניסטית ברורה, הוא גם דיבר עם מנהיגי המדינה, ללכת על הכיוון הזה. עכשיו, ניתן לבוא ולהגיד שני דברים. דבר אחד, הוא לא הכיר את הזוועות באמת, שבוועידה של ניקיטה חורוצ'וב אירו, הוא לא באמת הכיר מה קרה ברוסיה קומוניסט. והדבר הנוסף, שחלק מתוך התפיסה שלו, של תורת הנפש שדיברנו עליה, הוא ראה בקומוניזם מה שנקרא משפיע על מנת להשפיע, סוג של אלטרואיזם, כן? הוא באמת ראה בזה ככה. וזאת הבעיה אצל אנשים גדולים וקדושים ורציניים, שקשה להם לראות מה בן אדם הפשוט עושה. הבעיה היא שהתפיסה הקומוניסטית כשיטה כלכלית היא קודם כל ניצול. אוקיי? ואחד הדברים הבעייתיים לגבי הסיפור הזה, זה שהאם אנחנו יכולים היום ממרחק השנים לבוא ולהגיד, תקשיב, הוא באמת מדובר בבן אדם גדול, לא ניתן היום לפתוח ספר זוהר מבלי הסולם. הוא, איך אומרים, הוא קשר את נפשו בגורל הזוהר, כמו שרשי קשר את נפשו להבדיל בחומש, עד כדי כך. ולמרות זאת, זאת נקודה שהיא מהותית. האם אנחנו יכולים, האם אתה יכול מ-2024 לבוא ולהגיד, התפיסות הכלכליות שלו היו לא נכונות, או אם אנחנו לא קשה לנו להגיד את זה, היו אידיאליסטיות לעולם שעוד לא הגיע אל המנוחה ואל הנחלה. בסדר? שזה מבחינתי אותו הדבר.
אני סבור קודם כל שהוא ידע טוב מאוד את הרשע שיש במשטר הקומוניסטי, וכבר לפני 100 שנה הוא כתב שלא תישאר אבן על אבן במשטר הקומוניסטי. זה היה ברור לו. הסיבה היא בגלל שאי אפשר לבנות את הדבר הזה לא על בסיס אלוקי. והוא טען שבראש ובראשונה אנחנו צריכים לגלות את הנשמה האלוקית שיש בכל יצור, כל אדם, ולעשות עבודה עצומה בעניין של ואהבת לרעך כמוך. העבודה הזאת יש בה סור מרע ועשה טוב, הכוונה היא מצד אחד לצמצם עד כמה שאפשר את הנטיות האגואיסטיות של האדם, את הנטיות התאוותניות, הנהנתנות המיותרת, שכל זה בעצם מביא לעולם מאוד מאוד מושחת, של התעללויות בנשים וילדים וגנבות ומעילות ואלימות. אז מצד אחד צריך לנסות, כמו בברית מילה, לחתוך את האורלה, כלומר לחתוך את האגואיזם, לזרוק אותו לאפר, על ידי שמגלים את הנשמה האלוקית דרך התורה והמצוות. אי אפשר לעשות את התהליך הזה בלי אור אלוקי. כאילו בצורה חילונית פשוטה זה לא ילך, אלא מדובר פה על לעלות מעל הטבע, הטבע של כולנו, כמו שאומר הפסוק, עיר פרא אדם ייוולד, פסוק באיוב. כולנו נולדים חיות, לעלות מעל הטבע חייבים לאור אלוקי, אין שום אפשרות אחרת. אז לחתוך את הרצון לקבל ואת האגואיזם ולפתח אהבה טהורה. הוא רצה להגיע למצב כזה, רק אחרי שנגיע למצב כזה, אז צדיקי הדור, זה לא חייב להיות אנשים עם פירות וזקן. זה לפי תפיסתי, זה גם יכולים להיות אנשים חילונים, אבל ישרים ואמיתיים, שרוצים ללכת בדרך הזאת של אהבת אלוקים ואדם. שורה התחתונה, יהיה בין העולם העתידי לעולם שלנו שום הבדל כמעט. המורה תלך ללמד בבתי ספר, ואיש ההייטק ימשיך לעסוק, כולם ימשיכו לעסוק במה שהם עוסקים היום, רק הבדל אחד קטן, זה לא על מנת לקבל, אף אחד לא יקבל משכורת. אין צורך במשכורת. אם עם שלם מסכים על צורת חיים כזאת, שהמורה הולכת לבית הספר בגלל אהבת ילדי ישראל, ולא בשביל המשכורת בסוף החודש. באותו דבר החקלאי, באותו דבר כולם, אז ממילא אין צורך בכסף ואין צורך במשכורת, כולם בעצם עובדים בעד כולם. הוא אומר שזה לא הקומוניזם האותנטי, כי הקומוניזם האותנטי ניסה לברוא פה איזה דת חדשה, דת חברתית צודקת. והוא אומר לא, חס ושלום, אני מבטיח לכל איש וכל אישה, לא משהו יבש, כמו חברה צודקת, זה לא יזיז. אני מבטיח לו חיבור עם אלוקי כל היקום, ואני הוכיח לו את זה גם, שבאמת אם אדם ילך בדרך הזאת, הוא יתחיל להתחבר באופן ריאלי לאלוקי היקום, והוא יהיה מואר באור אלוקי מלא תענוג עצום.
אגב, אני...
במצב הזה, לא תהיינה שביתות, לא יהיו הפגנות, לא יהיה בן אדם שלא יגמור את החודש, לא יהיו זוגות צעירים שהם לא יודעים איך הם יכולים לזכות בדירה, כל ההפרעות כולם וכל הכישלונות לא יהיו.
אני רק רוצה להגיד שני דברים על הסיפור הזה. א', חבל לי, תודה, כאילו, הדרך שלי, לא יודע איך אני אנסח את זה בצורה מכובדת, אבל חשוב להגיד, אולי מה שאתה אמרת, כן? שבסופו של דבר, בעולם המודרני או בעולם של היום זה לא עבד, לא רק אצל הקיבוצים החילוניים שהיו צריכים להיות מופרטים, אלא גם הצרכנייה ביישוב אור הגנוז פשטה את הרגל, כן? כי בסופו של דבר, כן? בני אדם לא מתעלים מעל הטבע שלהם, אלא אם כן מדובר על איזשהו חזון אחרית הימים. אבל אם בחזון אחרית הימים יש לנו בעצם את מה שהרמב״ם אומר, כן? שאין בין ימות המשיח לבין הימים שלנו, אלא שיעבוד מלכויות בלבד, אני לא רואה איך הדברים האלה אפשריים, מעבר לרמה של קומונה קטנה. זאת אומרת, לא, פשוט אין לי דרך לראות את הדברים האלה, אבל בסדר, כאילו זה... זאת היא בהחלט נקודה שהיא משמעותית, אני חושב מאוד. יש...
לפי החזון של בעל הסולם, זאת משמעות הגאולה. זה משמעות של המילה משיח. בעל הסולם סבר שזו בעצם המשמעות היחידה של הגאולה, שנוכל לחיות חיים לפי הבסיס של ואהבת לרעך כמוך. אחרת מה עשינו פה? הרי רבי עקיבא אומר שזה מרכז כל היהדות, אז אם כל אחד חי בתוך הקונחייה שלו, אז מה עשינו פה? זה שהצורחניה של אור הגנוז נכשלה, זה לא אומר שום דבר.
לא, זה בוודאי.
כי בעל הסולם כותב...
הנקודה היא, סליחה שאני, הנקודה היא בסופו של דבר, חכמי ישראל הבינו את הרעיון הזה של עשיר ועני, רב יוסף היה עני, הלל היה עני, רבי יהודה היה עשיר. אם אתה אומר, תקשיב טוב, יש אני ויש עשיר והכל בסדר, אז אני לא בעצם מבין את החזון הכלכלי שיש פה. אבל אם אתה אומר, הם לא מקבלים משכורת, אלא כל אחד עושה את זה מתוך הראיית האור הגדול, אני גם מבחינתי, עד כמה שאני מבין, אני גם לא חוזר לשום חזון שהיה פעם. זאת אומרת, חכמי התלמוד לא חיו ככה. לא חיו ככה, אוקיי?
אתה צודק, לא.
מלכות ישראל, לא חיו. אתה בעצם מדבר על חזון ימות המשיח, שבהקשרים האלה, סליחה שאני אומר, כן, כאילו עבור הקהל שלי, הוא שמאלני. אני מדמיין מציאות אוטופית שלא הייתה בהיסטוריה האנושית, ואומר, כשנגיע לשלב הזה, זאת תהיה המציאות האוטופית. מה שנקרא, הקומוניזם באמת עוד לא נוסע. בכל המקומות שהוא כן נוסע, זה היה סיוט, זה היה ניצול, זה היה רעב, זה היה תסכול גדול, אבל אנחנו עדיין, יש לנו איזשהו רעיון שאם רק זה יהיה בצורה כזאת, אז זה יהיה טוב. נו, שוין, בסדר. אני רואה את הדברים אחרת, אבל שוב, זה לא מוריד מגדולתו של בעל הסולם. אני חייב לשאול אותך שאלה נוספת. הרב אשלג בספרים שלו מצטט מפילוסופים שאותם הוא למד, והממשיכים שלו, כן, הם בעיקר, כמו שאתה מדבר, אולטרה-אורתודוקסים, חרדים, הנכדים שלהם לומדים בתלמוד תורה של יידיש. זה מה ששאלתי אותך. האם יוצא מצב שהרב אשלג הוא דמות שהיא יותר מורכבת? אמנם יש איזשהו ציטוט שאתה מתאר את הקשרים שלו לרב קוק, אבל הקשרים שלו לרבי מסתמר מוזכרים בספר יותר. לצורך העניין, על סכין החלות שלו לשבת היה כתוב לתפארת מדינת ישראל. הרב אשלג לא היה אנטי ציוני במובן שאנחנו מבינים את זה היום, גם הרב קוק לא היה ציוני במובן שאנחנו מבינים היום. אבל עושה רושם שמדובר בדמות יותר מורכבת, שמדובר בדמות שהיא דמות העולם הגדול, שמדובר בדמות שהיכולת שלה להכיר ולהבין את החוכמות החיצוניות שלמדה אותם עוד בהונגריה, בעצם הפכה את התורה שלו לכזאת משמעותית. האם העובדה שאנחנו לא ממשיכים את דרכו באותו אופן שהוא הלך, הופך את הפירוש שלנו לתורה שלו לחסר?
אתה מתכוון לומר, האם זה שרוב עם ישראל הוא לא אורתודוקסי, זה הופך את תורתו לחסר? זאת השאלה?
לא, האם העובדה, האם כדי להיות הרב אשלג ולהבין את המשמעות של הרב אשלג, צריך להבין את המורכבות הגדולה של האיש, שזה מצד אחד מקפיד על קלה כבחמורה, אוקיי? ומהצד השני, העולם הרוחני שלו פתוח גם לחוכמות חיצוניות, כפי שהוא מצטט פילוסופים בספרים שלו, והיחס שלו לעם ישראל בארצו, הוא יחס יותר מורכב מהיחס החרדי הקלאסי, כפי שבא לידי ביטוי בסכין החלות השבת שלו שכתוב לתפארת מדינת ישראל. זאת היא דוגמה אחת. אם אנחנו מפספסים את שתי, את שתי הנקודות האלה, שלפי דעתי הן קריטיות, אולי הפירוש שלנו של התורה שלו, הוא לא אותנטי, אם אני חוזר למה שדיברנו.
אני חושב שאתה צודק.
ואני חושב שאתה, שלך יש חלק בזה. זאת, כאילו, אני מגיע, סליחה שאני אומר, עם האשמה, כן? זאת אומרת, אתה, כאחד הנציגים הבולטים ביותר של הרב אשלג בעולם המודרני, יש את הסיפור המפורסם של המאפייה, שהוא אמר שהוא לא רצה לי, הוא היה לו מאפייה והוא התפרנס ממנה. הסיפור הזה, כפי שאני ראיתי, לא מופיע בספר. זאת אומרת, יש פה איזשהו עניין
ש... אני לא יודע מזה אפילו.
כן? אז היה לו עניין, היה לו מאפייה והוא סירב להתפרנס, הוא אמר, היה עניין גדול מאוד, הרב שלום אמר לרב ברוך, אמר לתלמידים שלו להיות פה פועלי בניין, אבל יש פה נקודות שבעצם אנחנו מייצרים איזשהו, את הגדולים באימג' שלנו, ואנחנו מנסים להכניס אותם לתוך התבניות שלנו, ואנשים כמו הרב אשלג אולי יהיו יותר גדולים מהתבניות שלנו.
בלי שום ספק שהוא היה הרבה יותר גדול מהתבניות שלנו, כפי שהפיוט אומר, לו ידעתיו הייטיב, אז בלי שום ספק שהוא היה בעל שיעור קומה עצום, ואני לא חושב שאנחנו מגיעים לאפס קצהו, אבל שמע, אני ישבתי אצל בנו, שישב איתו עד יומו האחרון, ואני ישבתי אצל בנו 14 שנה, וממש ישבתי בכל השיעורים שלו, זה אומר שהשיעורים התחילו בשתיים בלילה, ואני התחלתי בגיל 14 ללמוד, ושיבטתי את כל החיים שלי, משום שזה העיר לי אור גדול, משתיים בלילה ועד שש בבוקר, ואחר כך מארבע וחצי אחר הצהריים עד שמונה וחצי בערב, זה המינימום, 8 שעות ביום ויותר. אז אני ישבתי עם בנו של בעל הסולם, וספקתי גם את בעל הסולם ישיר מתוך הספרים, וגם היו עוד תלמידים של בעל הסולם, עוד. אבל לפי הערכתי, רבי ברוך שלום, זה הדבר האותנטי ביותר, ואז קיבלתי ממנו בעיקר, את הדרך של העבודה העצמית, בעיקר, זה היה הדבר הנוכח שם ביותר, 24/7, ומהכתבים ומתלמידים אחרים, אז קיבלתי יותר את העניין הגלובלי.
אגב, אני חושב שאתה צודק, אם אנחנו מסתכלים
אגב,
על...
אני
רוצה רק לשאול,
לגבי מה שאמרת, אתה רוצה שאני אמשיך? איך שאתה רוצה.
לא, רגע, יש לי פה, כמו שאנחנו מכירים, אתה יודע, הרבני הציונות הדתית, כן, הרב אבינר, הרב שרקי, למדו אצל הרב צבי יהודה, שהיה באמת רובה מסכימים שהוא הנציג הכי בולט של אבא שלו, של הרב קוק, ועדיין זה לא אותו בן אדם, כן? זאת אומרת, שוב, עכשיו, אני אתן דוגמה, כשהתלמידים שאלו את הרב אשלג...
זה בטוח שזה לא אותו בן אדם.
לא, לגמרי.
אני גם הייתי בשיעורים אצל... אני הייתי בשיעורים אצל הרב צבי יהודה גם, כן. זה לא אותו בן אדם.
אתה גם מוכן להגיד שהרב ברוך והרב יהודה זה גם לא אותו בן אדם? באותו אופן?
כן.
יאללה, מעולה. אני אגיד לך, התלמידים שאלו את הרב אשלג, שהוא כתב את תלמוד 10 הספירות, האם זה המשמעות האמיתית של כתבי הארי? והוא אמר להם, לא, אלא זה כתבתי כדי לסלק את הבורות מהחוכמה. אוקיי? והנקודה הזאת של הבורות מהחוכמה, או לסלק אותה, בא לידי ביטוי באיזה שהם אינטרפטציות שלפי דעתי יש, אני לא מבין אותם, כן? שהיום הרב אשלג, כן? הרב שמחה אשלג, בעקבות חלום, כן? לפני חודש, מחליט להגיד לחסידים שלו, לעבור להונגריה. כאילו, הרב בא אליו בחלום ואמר לו לעשות את זה. כן? הנקודה היא, כאשר יש פה, אתה יודע, לא יודע, נראה לי כמה הלכות פשוטות שאנחנו עוברים עליהם, כן? וגם שאלה למה הרב לא בא אליו בחלום ואמר לו בוא תגיד לחסידים שיתגייסו ויעזרו למערכה, אבל עושה רושם שלסלק את הבורות מהחוכמה, שזאת הייתה חלק גדול מאוד מעבודה של הרב אשלג, לא תמיד בא לידי ביטוי כאשר אנחנו לומדים אותו.
אז אני רוצה להגיב כמה תגובות. א', לגבי מה שאמרת, שהחזון של הרב אשלג אף פעם לא היה קיים, הוא רק חזון עתידי.
אני שאלתי.
אז לפי דעתו של בעל הסולם, זה היה קיים בזמן מתן תורה למשל, ויחן שם ישראל, לא כתוב ויחנו, אלא ויחן, בעל הסולם מסביר, שהם היו כאיש אחד ובלב אחד, והיה להם עניין באמת ליישם את הדבר הזה, כפי ככתבו וכלשונו. אני רוצה לחדד נקודה. בעל הסולם אמר כמה פעמים למורי ורבי זצ"ל, שהוא לא כתב שום דבר, עד שהוא לא השיג אותו בתכלית ההשגה. עכשיו, זאת אומרת, זה לא רעיונות חיצוניים כאלה של מישהו שיושב עם העט מאחורי האוזן וכותב רעיונות. מדובר כאן על השגה האלוקית. זאת אומרת, צריך לקחת את זה מאוד מאוד בכובד ראש. האיש הזה כתב יותר מ-18 שעות ביממה, ומהידיים שלו זה הלך לדפוס בלי טיוטות. זאת אומרת, זה ממש סוג של חוויה אלוקית, השראת השכינה. אז צריך להתייחס לדברים, אני אומר, בצורה מאוד מאוד רצינית. זה דבר אחד. עכשיו, דבר שני, מה שהוא אומר לסלק את הבורות, הכוונה היא שבאמת יהיה לכל איש, ולדעתי גם כל אישה, הבנה רצינית מאוד בחוכמת הקבלה, אני סבור שזה בנפשנו. זאת אומרת, אני סבור שכל העתיד של עם ישראל תלוי בדבר הזה. זה לא צחוק, זה לא משחק. עכשיו, מה שאתה מספר פה לגבי הבריחה להונגריה,
כפרשנות מסולפת של תורתו של הרב אשלג, זאת הנקודה. הנקודה היא שהסוציולוגיה האולטרה שמרנית בעצם ממסכת את, אם תרצה, את מימד החירות ואת מימד הליברליות ואת מימד החוכמה בתורתו הקדושה של הרב אשלג. זאת השאלה שלי. כן. אגב, יכול להיות שזה בסדר. תורות גדולות לפעמים ממוסכות. או מפורשות בצורה לא טובה, זה בסדר.
אני סבור, אני יאמר תשובה כזאת. אני סבור שאם מורי ורבי זכר צדיק לברכה היה שומע מהדבר הזה, היה ממלא את פיו צחוק, והיה אומר שאפילו זה לא ראוי לתגובה.
אוקיי, האמת היא, זאת תגובה נהדרת. תקשיב, קודם כל...
זאת אומרת, אני לא רוצה להעליב אף אחד, כן?
לא הבנו,
אני יכול להגיד דברים הרבה הרבה יותר חריפים, אבל אני חושב שזה מספיק.
אני, תראה, המשמעות של השיחה שלנו היא להכיר את העולם הרוחני של גדול ישראל, אבל לא רק גדול ישראל במובן של צדיק, אלא באמת פילוסוף, דמות שהמחשבה שלו משפיעה עד היום, והעבודה שלך משפיעה עד היום. הבעיה היא שהרבה פעמים הכוחות והיכולות שלנו ללמוד או זוהר עם הסולם, או תלמוד 10 הספירות, היא יותר קשה. אז אפשר לראות את השיחות שלך. יש ספר שאני ממליץ עליו, שנקרא ספר מתן תורה, זה מכמה מאמרים של הרב אשלג, כן? שהוא לפי דעתי הצנועה הרבה יותר נגיש גם ללמוד זוהר וגם ללמוד את תלמוד 10 הספירות. והשאלה אם אתה תוכל לתת לי עוד, או מתוך הספר הזה איזה מאמר אחד שאתה אומר, זה מאמר ששווה להתחיל איתו, או מי שרוצה כן לגעת בדברים של הרב, ואני רוצה לגעת במה שהרב כתב, לא במה שכתבו עליו. האם אתה יכול לתת לי המלצה, מי ששמע את השיחה שלנו ואמר, מעניין אותי, לא הכרתי את הדמות, אני רוצה להיפגש עם הכתבים שלו. מה אתה יכול להמליץ לנו?
קודם כל באמת מתן תורה, כפי שאתה מציג, אני רק רוצה להעיר שאני הוצאתי את המתן תורה עם ביאורים שלי. אז הספר מלא ממש ביאורים, מונגש מאוד, וכל אחד יכול לבחור, יש שם את הטקסט המקורי עצמו, וגם את הביאורים, ואפשר להפריד אותם, מי שרוצה לקרוא את האותנטי בלבד, גם יש אפשרות. למתן תורה, אז יש ספר ההקדמות, גם את זה אנחנו הוצאנו עם ביאורים שלי, זה נקרא הקדמות לחוכמת האמת, אז יש שם את כל ההקדמות שבעל הסולם כתב, ולדעתי זה ממש מלאכת מחשבת. הקדמה לספר הזוהר שהוא כתב, זה עונה ומציג כמעט את כל הנקודות הקשובות ביהדות, לפי חוכמת הקבלה, לדעתי זה חיבור חשוב מאוד.
שמתאים למי שלא מכיר?
היהדות.
אבל הוא מתאים גם למי שהוא, אבל השאלה היא האם הוא גם מתאים למי שפחות מכיר ופחות בקיא בתחומים.
מתן תורה זה חלק לגמרי, זה מיועד לכולם בלי שום הבדלים. הקדמה לספר הזוהר זה כבר קצת יותר פנימי.
אגב, יש עוד ספר, אני לא יודע אם אתה מכיר, כאילו, הוא ממכון בעל הסולם, כתבי בעל הסולם, היחיד והחברה, והוא בעצם מדבר על היחיד והחברה, אחד הדברים של איך בעצם התורה הנפשית הזאת קשורה גם ליחיד, אבל גם לחברה, כן? אז זה גם ספר נחמד שיצא
במכון
בעל הסולם.
לא כתוב שמות שום דבר?
בצירוף מבוא מאשר אברהם, הרב אברהם ברנדווין, זל.
אברהם ברנדווין.
הוא בסדר?
בסדר.
לא, השאלה אם הוא קשה, כאילו אם היו כותב פה הרב ברג, הייתי אומר, אוקיי, בסדר, זה בעייתי. אבל השאלה היא, האם ברנדווין הוא מבחינתך גם עוד ענף אותנטי של פירוש של כתבי הסולם? כן, זאת הייתה השאלה.
בערבון מוגבל.
אוקיי, בסדר. אז לקרוא את זה עם pinch of salt, כמו שנאמר.
בערבון מוגבל, אני לא, כמובן לא רוצה לדבר ולהרציף, אבל אני אומר, ספר מתן תורה, ספר ההקדמות הוא נפלא, מאוד נפלא, נהדר, ואחר כך יש סדרה של ספרים שאנחנו הוצאנו, הסדרה הזאת נקראת השם שמעתי שמעך. אלו הם שיחות של בעל הסולם לתלמידיו, ממש ממש האותנטי ביותר. זה לא משהו שהוא הכין להדפסה, זה משהו שדיברו שם, מה שנקרא האמת, בחדרי
התוועדויות,
חדרים, וזה ממש חזק מאוד.
אז שוב, אני רוצה לחדד, מה שהרב גוטליב אומר, שרואים שהוא חי את הנושא הזה, תיפגשו עם הטקסט עצמו. אוקיי? אם אתם באווירה מיסטית, זה טקסט שנכתב בהשראה אלוקית. אם אתם פחות באווירה מיסטית, זה טקסט שנחשב על אחד מגדול מלומדי וחוקרי הקבלה, לא מהצד של האוניברסיטה העברית, אבל מצד אחר. פשוט תתקלו ותיפגשו עם הטקסט בצורה בלתי אמצעית, וזה אולי ההמלצה הכי טובה שאנחנו יכולים לתת
נכון,
לכם, נכון?
זה באמת, באמת חשוב, כן, יפה.
ולא חשוב,
נכון.
גם אם אתם לא מוכ... גם אם אתם עדיין בתפיסה מטריאליסטית, כן, אז קודם כל חבל עליכם, אבל עדיין תיפגשו עם טקסט מכונן, ואני חושב שזה הדבר המשמעותי, לא לקרוא על, לקרוא את. הרב גוטליב, תודה רבה על הזמן שלך, זה היה מרתק. מי שלא מכיר מוזמן להיכנס לערוץ היוטיוב, להסתכל על העבודה המרשימה של הרב גוטליב בסושיאל מדיה. תודה רבה רבה רבה, רבה לך.
תודה רבה דוקטורי, להתראות, בהצלחה רבה, כל טוב.
אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה, שמעניין אתכם, שאתם רוצים לקחת הלאה, פשוט ספרו אותו לאנשים אחרים. משהו מעניין שאני אמרתי, משהו מעניין שהאורח שלי אמר, איזשהו רעיון שאתם רוצים לקחת אתכם לחיים, פשוט ספרו אותו לחבר או לחברה. זאת הדרך הטובה ביותר לזכור את הרעיונות מתוך השיחות האלה. הדבר השני, אם אתם רוצים לקחת חלק בקהילה שלנו ולפגוש ולדבר עם אנשים כמוכם, אתם מוזמנים לערוץ הטלגרם שלנו, שווה לכם מאוד. פשוט תראו עוד אנשים שמתעניינים מדברים מגניבים בדיוק כמוכם. והדבר האחרון, אם אתם יכולים, דרגו את הערוץ שלנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, זה יכול להיות בספוטיפיי, באפל פודקאסט או בגוגל פודקאסט, זה תהליך קצר של 2 שניות, הוא מאוד מאוד יעזור לנו להפיץ את הבשורה הלאה. שיהיה לכם כיף גדול וכיף בשיחה הבאה.